אז אנחנו בחופי עמוד ב', המשנה אומרת, מצא בגלל ובכותל ישן, מומצא בערימת אבנים איזשהו כותל שנפל, או בכותל שהוא עצמו ישן מהבניין, אז למרות שזה לא הבית שלו, הוא שוכר את הדירה, אבל המשנה אומרת, הרי אלו שלו, והגמרא תגדיר שמדובר שזה משהו שברור שזה יושב פה כבר המון שנים. יש על זה חלודה. מצא בכותל חדש, הוא שוכר דירה בבניין חדש. אז אנחנו אומרים, מחץ יובל לחוץ, אם זה בצד החיצוני של הכותל שמול רשות הרבים, אז יכול להיות שכל אדם שם את זה שם, אז שלא, הוא יכול לשמור את החפץ. מחץ יובל לפנים, אבל אם זה בצד הדירה, אז זאת אומרת שמישהו מתוך הדירה שם את זה שם, אז הדירה שייך לבעל הבית, וממילא גם החפץ שייך של בעל הבית. יש פה דיון בראשונים, למה החצר לא קונה? כי גם אם אתה תאמר לי מחץ יובל לחוץ, אבל הכיר הוא שבעל הבית, למה החצר לא קונה? אם היה מזכירו לאחרים, אפילו בתוך הבית, הרי אלו שלו. אם זה דירה שבאופן תדירה מוזכרת, אז אנחנו אומרים, לא משנה איפה בכותל החדש, הרי אלו שלו. אנחנו בחפי עמוד ב' בסוף העמוד. אומרת הגמרא, תנא ברייתא מגדירה לנו על המשנה, למה בכותל ישן או בגל אבנים החפץ הוא שלו, מפני שיכול לומר לו שלמורים אין. החפצים האלה הם פה עוד מזמן המורים, מזמן יהושע בן נון, מה אתה רוצה ממני? החפצים פה מימי קדם. אתם מורים עצני ישראל, לא מצני, מה זאת אומרת? מה הטענה הזו? מי אמר שזה של המורים? אולי האדם עצמו עצמי בכותל, רק המורים שמים דברים בכתלים. עונה הגמרא, לא צריכה, דשתיך תפי. רואים שיש המון חלודה, הוא אומר לו, זה כבר יושב פה, זה אנטיקה. עם כל הכבוד, זה מזמן המורים, זה לא שלך. הלאה, אומרת הגמרא, חפה ועמוד א' בנקותיים, בכותל חדש, מחציוב לחוץ שלו, מחציוב לפנים שבעל הבית. המשנה אמרה שאם זה קיר חדש, אז אנחנו מצטקים לאיזה צד של הקיר זה נמצא. אם זה צד הפנימי כלפי הדירה, אז זה שייך לבעל הדירה. אם זה צד החיצוני כלפי רשות הרבים, אומרים מישהו מבחוץ שם את זה שם בחור, והסוחר יכול לקחת את החפץ. אמר רבה שהיא סכינה בתרקטה. יש לנו דברים שאתה יכול לזהות איך הניחו את זה שם. הסכין, אתה מסתכל לידית, וכיסה, אם אתה רואה ארנק שם, בת השניצה לפי הידיות. תחשבו על תיק של אישה. אז הם מחזיקים את זה בידיות, ומכניסים את זה פנימה, אז ככה היו להם איזשהו ארנק עם ידיות, אז אתה מסתכל על הידיות, איפה החזיקו את זה, ולפי זה אתה רואה מאיזה צד שמו את זה. אתה לא מסתכל על איזה צד חצי של הכותל. מה שאתה הולך זה לפי איך החזיקו את זה, איך הכניסו את זה לכותל, מבפנים או מבחוץ. שאתם רואה ולמנים דקטנים מחציו ולחוץ שלו, מחציו ולפנים שבא לבית, ולך זה עיקת לגב, עיקת לבר. אז במשנה, למה המשנה נותן לי את ההגדרה הזו? למה שלא נסתכל תמיד? איפה הידית? עונה הגמרא. או תסתכל כמו בסכין או בארנק, שניצה לגב או שניצה לבר, לאיזה צד הידיות של הארנק? עונה הגמרא. מתניתין, ואודרה ונסחה. המשנה שלנו, אם מדברת על מוכין, המשנה שלנו מדברת על חתיכת כסף, לך תדע איך הוא החזיק את החתיכת כסף כשהוא שם את זה בפנים. זה לא דבר עם ידית ברורה. יש לך חתיכת כסף, אתה מכניס את הקיר. מי אמר מאיזה צד הוא החזיק את החתיכה ומאיזה צד הכניסו את זה? תנה, עכשיו אנחנו לומדים דבר אחר. סגרנו את הנושא הראשון. אז הגדרנו שהמשנה שאמרה שאני הולך לפי חצאי הכותל, זה דווקא בדבר שאי אפשר לזהות באיזה צד החזיקו את זה. אז אני לא יודע מאיזה צד הכניסו את זה. אז אני הולך לפי איזה צד הכותל זה נמצא. עכשיו, מרת, הברייתא, אם היה כותל ממולא מהן חולקין, יש מוכין, והמוכין הם על כל שטח הכותל. זה לא אומר שזה בכל הגובה של החור, אבל זה מפוזר על כל הרצפה של החור. אז עכשיו, יש לי מוכין לאורך כל הרצפה של החור, חלק בו, חלק שם, אבל זה לא כל הרצפה של החור. החצי הפנימי והחצי החיצוני. אז אומרת הברייתא חולקים. הדייר חולק עם בעל הבית.
מה המציאות? איך זה נראה?
תחשוב על שקית. יש לך תינוק ברוך השם, תחשוב על שקית של מוכין, קנבור, זה שקוטנה.
צמר גפן.
אז יש לך חור, כן? כמו צינור, ובחור הזה, כל תחתית החור יש צמר גפן.
איך הקיר נראה לפי הציור שלך?
הקיר הוא כמו רחב, הקיר הוא ברוחב כזה, ויש חור. החור מפולש להחוצה. בסדר? אז אני לא יודע מאיזה צד של החור הכניסו את הדברים. אז אומרת הגמרא, מה אם זה ממולא? מה אם החפץ מונח לאורך כל החור? עכשיו מה? אומרת הגמרא, חולקין, על הבית והדייר. פשיטה, לא צריך דמשפע באחד גיסה. אחור הוא משופע. יש לו נטייה לכיוון אחד. מה עוד איתה? אם השתפוך ישתפוך, אולי תאמר, הכל התחיל בצד אחד, נשפך לעבר על הכל, כמה שמלן שאני לא אומר את זה, אני אומר יחלוקו. חזרה, אמרנו במשנה...
האמיר שלנו זה שייך לצד של היצר הגבוה?
כן, שזה יותר שייך, כי...
אבל זה ממולא, זה לא כאילו שזה...
אז זה למה שאמרתי שזה לא ממולא לגובה. זה למה שאמרתי את זה.
מה זאת אומרת לא ממולא לגובה?
יש לך חור ככה, ועל התחתית יש לך מוחי. עכשיו, זה לא שזה כל החור עד הגובה ממולא. אז יכול להיות שזה היה ממולא עד הגובה בצד הגבוה, ואז זה נשפך, ובגלל זה...
אני לא רואה את זה.
בוא... יש לנו דף שהוא לא... דף של חולין, הנה. זה החור, כן?
זה דף של חולין.
אוקיי, יופי. זה החור, בוא נעשה אותו יותר רחוק, בסדר? זה החור בקיר והוא בזווית. עכשיו, הוא לא ממולא עד למעלה.
שלא יאיוש מדעת.
רגע, הוא לא ממולא עד למעלה. זה למה שאמרתי שהוא לא ממולא עד למעלה. אם הוא היה ממולא עד למעלה, נכון, איך זה ישתתח על הכל? זה למה שאמרתי שכל רוחב, אני גם כן התלבטתי הרבה. אם כל החור ממולא, כל הנפח של החור, אז זה לא נשפך. מה זה הנשפך? אלא מה אני אומר? יכול להיות שהוא שם את הכל פה, בצד הזה, ואז עם הזמן זה הכל ישתתח וזה נהיה שווה. כן?
יתמלא הכל, לא.
זה לא יתמלא.
לצד אחד.
כן. זה למה שאמרתי שזה לא ממולא עד גובה החור. כי אם זה ממולא את גובה החור, כל העומק, אז באמת לא הייתי יכול לומר שזה... תראו, לא ראיתי מישהו אומר את זה, אז נראה לי פשט. אפשר לשאול את הרב אבישי אחר כך.
קיצור, כשהכותל ממולא מהן, אף אבישי זה בצד אחד חולקים.
כן, אבל ממולא לדעתי ענייה, הכוונה היא שתחתית החור ממולא. לא שזה ממולא עד הגובה.
שאילו זה מפוצץ.
כן, אם זה מפוצץ, נכון.
אבל זה צדר ממולא.
אבל לא בעילה.
ממולא מן החפץ שמחזיק כל רוחב הקוטר.
כן, בסדר, כל רוחב אבל לא כל גובה. תאמר לפני שאתה מתייש.
בסדר,
הוא לא מתייש.
אני...
אז המקרה שלנו בגמרא שזה מושפע. הרב נתן, אז אני צודק, זה מושפע, ולכן היית חושב, אם זה נמצא פה עכשיו, הרבה מהדברים, אז זה שייך לו, בצד הזה של הכותל.
היית חושב, למה לי לחלוק? אולי אני צריך לומר, מן הסתם זה הכל התחיל פה, ועכשיו זה יתפשט לפה. בצד הזה, נכון.
אבל מה עם הבן אדם שזה החלק שלו פה?
אז אני אומר, איך זה הגיע לפה? תוכיח לי, אולי זה התחיל פה. אני טוען שהיה רמח פה.
אז זה הסיבה של חוקים?
אני חולק שווה בשווה. אם זה היה ישר, הייתי חולק שווה בשווה. כשזה בשיפוע, למה שהדייר מבחוץ, בוא נאמר צד בפנים שבוע, למה שהדייר לא הייתה, עם כל הכבוד? שמו הרמח פה, בגלל השיפוע זה השתתח, בגלל זה זה הגיע לחצי שכה. אני מבינתי, עצם זה שזה פה בצד הזה, כבר מוכר ששמו את זה פה, תהיין. הלאה? אומרת הגמרא, אם היה מזכירו לאחרים, אפילו מצא בתוך הבית ראילו שלו, בן אדם סוחר חדר בבית מלון, הוא מוצא בארון למעלה, אחורה, עמוק עמוק, הוא מוצא ערימה של דולרים. עכשיו מה? סיפור שהיה. מעשה שהיה. אישה אחת מצאה בדירה שלה, נכנסה לדירה חדשה, מצאה חצי מיליון דולר, כפשוטו. אז היא חזרה לדייר הקודם, התפרש שזה בן אדם מהמאפיה והוא לא רוצה להודות שזה שלו. אז הוא אמר, לא שלי, לא יודע מאיפה הכסף הגיע. לא יודע, לא קשור אליי. הלכה למשטרה, והמשטרה אמרה, בסדר, נשמור, נחכה עם מישהו בא. אחרי 30, 60, 90 יום חזרה למשטרה, אף אחד לא ביקש את זה. אמרה, בסדר, אז נו לי את החצי מיליון דולר. המשטרה אמרה, לא. אז היא לקחה אותם לדין. אז המשטרה טענה במשפט שזה דרך להלבנת הון. כל אדם יאמר, מצאתי בדירה $500,000, ואז הוא ילבין את זה. אנחנו לא מוכנים לתת לה. והשופט לא קיבל את הטענה, נתן לאישה את $500,000. פה, סיפור שהיה לפני שנה. אני עמדתי ליד אבא שלה איך שהוא סיפר את הסיפור.
למה? אבל זה טענה טובה של המשטרה.
מסכים? לא יודע. זה מה שאתה שואל על השופטים.
מה המשטרה טענו שוב?
הם טענו שכל אדם שרוצה להלבין הון, אתה יש לך כסף שחור, אתה רוצה לעשות אותו לבן, אתה להלבין אותו, אז אתה תאמר, מצאתי בדירה, אף אחד לא יבוא לבקש, אחרי 30 יום זה יש לך, עכשיו זה כבר לא כסף שחור. כל אחד יספר סיפור כזה למשטרה, ואז יהיה לו את הכסף, בלי מיסים, בלי כלום.
אבל זה לא שווה,
כאילו, שווה,
הלאה. אז המשנה אמרה שאם זו דירה שמזכירים לאנשים אחרים, אם אתה בבית מלון או משהו, אז אתה יכול לקחת מה שאתה מוצא שם. ואמר, לייזל בד או בטרה, למה אני אומר את זה? כל אחד כשהוא עוזב את החדר, בודק טוב שהוא לא משאיר משהו שם. אז תצא מתוך נקודת הנחה, האחרון הוא זה ששכח, כי כל אחד לפניו בדק טוב. מי לא תנן, הרי המשנה אומרת לגבי כסף שנמצא בירושלים, ואנחנו...
מי לא תנן זה, מילודית זה אומר, אם לא למדנו...
יפה, האם לא שנינו במשנה שיש כזה מושג, שתמיד אני הולך אחרי בטרה במציאויות שאני יכול לצאת מתוך נקודת הנחה שניקו את המקום טוב, אז אני אומר, אז כנראה שזה ממש לאחרונה הגיע לשם. מה הדוגמה לזה? יש לנו מציאות בירושלים שהיו, כולם היו מביאים את הכסף מעשר כדי לקנות בשר, כדי להשתמש בכסף מעשר בירושלים. אז המשנה אומרת ככה, מאוד שנמצאו לפני סוחרי בהמה.
איזה סוג של מעשר זה?
מעשר שני.
מעשר שני מותר לקנות.
כל אוכל, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצאן וביין ובשיכר ובכל אשר תשכן נפשך. כך כתוב בפסוק. כן. אז ככה כתוב שהם היו עושים, הם היו נותנים את הכסף מעשר לבעל האכסניה, ואומרים, תנקה לי כל פעם, אני אוכל את הארוחות, תוריד לי מהכסף מעשר. ככה היו עושים.
גם הלינה אתה לא יכול...
הלינה לא.
והווייטרס?
לא נראה לי. אי אפשר להשתמש מזה לתיק. צריך להיות לאוכל.
המחירים של המזרדה...
אוקיי, אז חזר למשנה. אז הבן אדם...
מה אני עושה?
הבן אדם מוצא כסף ליד סוחרי בהמה. אז המשנה אומרת, מאוד שנמצאו בני סוחרי בהמה, לעולם מעשר. לא משנה אם זה בזמן הרגל, לא בזמן הרגל. הכסף ליד סוחרי בהמה, אנשים באים עם כסף מעשר, גם לא בזמן הרגל. זה הכסף שנמצא שם. בהר הבית, אז אני אומר, זה חולין. אני אומר שהכללית, הכסף שנמצא בהר הבית הוא חולין. הבן אדם רוצה להביא את הכסף, טוב, אז בהר הבית זה חולין. ובירושלים, בשער העיר, לא בהר הבית, אז זה תלוי. אם זה בשער ימות השנה, לא ברגל, אז אני אומר, זה חולין. בשעת הרגל, הכל מעשר. עכשיו, למה אני עושה חילוק? למה אני אומר יום אחרי הרגל זה כבר חולין? אז ואמר רב שמעיה בר זעירא, מאיתי מהואיל ושוקי ירושלים עשויים להתכבד בכל יום. אני הייתי צריך לומר, הרי כל השנה הולך לאנשים מאבדים כסף בירושלים, זה חולין. בא יום ראשון של סוכות, פתאום אתה אומר זה מעשר. מה קרה? אבל היה לך עכשיו חצי שנה שאנשים איבדו כסף של חולין. תלך אחרי הרוב. אני אומר לו, למה? כי שוקי ירושלים עשויים להתכבד בכל יום. אלמה, אז מהמשנה הזה אני מבין, אמרינן כמאי כמאי יזדי, הראשון הראשון כל פעם הולך, בגלל שזה מקום שכל הזמן מנקים אותו, והניח, הנה נינו, אז כבר היום, שזה יום ראשון של סוכות, כבר אני אומר, הכסף הוא כסף שמעשר. למה? אז זה אותו סברה, אני אומר, מנקים את זה. אז גם כשאתה, יש לך מלון, כל דייר מנקה לפני שהוא עוזב, אז למה שאני אחשוב שמישהו ישאיר שם את הכסף שלו? עוד שנייה, החנמי כמאי כמאי יזדי, ואני דבטו. גם פה במשנה שלנו, למה אנחנו אומרים שהדייר שנכנס עכשיו יכול לשמור את הכסף, למה שהוא לא יאמר, כל אחד שעזב ניקה טוב, האחרון, זה של האחרון.
המשמעי בן זעיר, הוא שואל...
הוא מסביר.
הוא מסביר למה בשעת הרגל הכל מעשר?
כן. למה? פשט רגל אתה לא הולך אחרי הרוב.
אני חושב שזה טעם הפוך. בשוק ירושלים מסמין לקבל בכל יום, וזו סיבה שכל מה שאתה מוצא זה מעשה.
זה נאבד עכשיו.
לא, זה אומר בגלל שהמקום חדש נקי.
למה אתה לא חושב שזה נאבד אתמול? היום זה יום ראשון של חול המועד סוכות.
אבל בסדר, אם אני מאבד משהו בירושלים היום, למה, כאילו, אם כי זה... אני מתכבד, אחרי זה להתכבד זה לנקות, לא יודע. כיבוד קל,
למה? אוקיי, הלאה. אמר יש לקיש, אז מה השאלה שלנו?
מה? אמר מן הקמאי קמאי הזו.
אז אנחנו אומרים שכל יום מה שנאבד כבר הלך. כי מנקים כל יום את השווקים. אז מה שאתה מוצא עכשיו נאבד היום. היום ברגל, הרוב זה מעשר. לא מעניין אותי שחצי שנה עכשיו לא היה רגל. ומה שאתה מוצא עכשיו זה משהו אחר, זה לא מה שנאבד אתמול לפני הרגל. ועכשיו רוב הכסף בירושלים זה של מעשר. עכשיו ברגל.
וזה ראייה כללית למה?
שמקום שמתנקה, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שמה שאתה מוצא נאבד עכשיו. אותו דבר, הדירה. כל יום יש מישהו אחר שסוחר את הדירה. כל מי שיוצא מנקה, בודק שהוא לא ישב חבר. אז למה המשנה שלנו אמרה שאם אתה הסוחר היום מוצא כסף תשמור את זה, למה שלא תחזור לדייר הקודם? תאמר, כל מי שלפניו ניקה, אז זה כמו העבידה בירושלים. כשאתה אומר זה נאבד עכשיו, אז תאמר גם פה זה נאבד עכשיו, תחזיר אותי לדייר הקודם.
הרי אלו שלו.
כן, והרי המשנה אמרה, הרי אלו שלו.
כי הוא התייאש?
אז זה התשובה של הגמרא, שיש סיבה למה הוא התייאש, אתה צודק. בעצם אני צריך להחזיר לדייר האחרון. אבל לדייר האחרון היה מציאות שהוא התייאש. למה הוא התייאש? כי היו שלושה דיירים בבת אחת. וכל אחד, והוא חושב, נו, זה ודאי החברים שלי מצאו והם גונבים אותי. זו התשובה, בדיוק. יפה.
כי הם גונבים אותו
על... היו שלושה דיירים. הוא הלך לו לאיבוד 100 שקל. שניהם אומרים אין לנו את זה. הוא בטוח שהם גונבים אותו, אז הוא מתייאש. הוא בטוח שהם מצאו, הוא אומר, אני לא מוצא, הם טוענים שהם מהם, אז ודאי, אחד מהם גנב אותי. אז למה במשנה שלנו, חזרה לשאלה, למה במשנה שלנו לא צריך להחזיר לדייר הקודם? אמר יש לקיש משום בר כפרה, יש לקיש שמע שבר כפרה פעם אמר, הוא לא שמע את זה ישירות, בגלל זה משום, כגון שעשו פונדק לשלושה ישראלים. היו שם שלושה אנשים יחד, שמאמינה לך כבשים בן אלעזר, אז הגמרא מבינה, למה כשיש שלושה ישראלים זה הפקר? כנראה שאנחנו הולכים עם השיטה של רבי שמעון בן אלעזר שבמקום הומה בן אדם מתייאש מיד, ופה משמע שמקום הומה זה אפילו שלושה, ויוצא מפה אפילו ברב ישראל שרבי שמעון בן אלעזר, מה אתה יודע עם רב ישראל? מה, יש כזו הוכחה? אז למה לא הוכחנו את זה כשדנו בסוגיה? הגמרא לא אוהבת את התשובה הזו, אלא הגמרא מעדיפה לומר משהו אחר. אמר רב מנשה בר יעקב, כגון שעשו פונדק לשלושה עבדי כוכבים. וזה אנחנו יודעים שרב שמעון בן אלעזר אומר בשלושה עבדי כוכבים, אז פה חידשנו ששלושה זה מספיק הומה. אז יש שלושה עבדי כוכבים, ובגלל זה מיואש.
עכשיו האמת, זה גם אחד וגם שתיים.
יפה, רש"י אומר בדיוק מה שאתה אומר, יפה מאוד. שאני לא צריך להגיע לשלושה.
אני לא אומר את זה בגלל רש"י, אני אומר את זה בגלל העמוד הבא, האמת.
ברגע שזה אחד, אז מה אני אומר? זה עבידת עקום. עבידת עקום, אני לא, אין לי מצווה להחזיר לו. אז אני הולך עם הסברה שאמרתם. הסברה היא שאני תולה בדייר האחרון. מי הדייר האחרון? הוא עקום. אם הוא עקום, אני לא צריך להחזיר. גמרנו, אני לא צריך שלושה. רק הגמרא נשארה בלשון של שלושה. יפה. רב נחמן אמר רבא בר אבא, אפילו תימא לשלושה ישראל. אני אפילו יכול לומר את התירוץ שאמרתי קודם, בלי להיכנס לסוגיה של רב שמעון בן אלעזר. מה הייתה, מה? ההוא דנפין מיני מייאש. מימר אמר, מכתי. בוא, מה הולך פה? הנה שכינה, לא הווה בעדי. לא היה פה אף אחד אחר איתי, היו רק את שני החברים שלי. אלא אני, רק הם. אמרי כמה היו, כמה זימני, להדו לי. אני כבר כמה פעמים אמרתי להם, חבר'ה, תחזירו לי את הכסף. ומה הם? ולא הדרו לי, הם לא מחזירים, הם אומרים, לא יודעים, אין לנו את הכסף. כל פעם אומר להם, חבר'ה, לי אין את זה, לכם אין את זה, אני לא מוצא את זה, תחזירו לי, הם לא מחזירים. ואשתי לי, הדרו, מה, עכשיו הם יחזירו לי? כי אחד מהם גונב אותי. אידה, אתה להדורי, הדור אני עלי. אם הם היו חושבים להחזיר, הם כבר היו מחזירים. והיידה לא הדרו עלי, וזה שהם לא יחזירו לי, בדעתם למיגזלה, הם חושבים לגנוב אותי. אם הם באמת רצו להחזיר, הם כבר היו מחזירים. אז הוא מתייאש. הוא אומר, אני לא יודע מי גונב אותי. אז זה החידוש, ופה מתחילה הסוגיה הבאה. שכשיש שלושה אנשים יחד, אז האדם שאיבד את זה מתייאש, הוא אומר, אני לא יודע מי גנב אותי, וכנראה שאחד מהם רוצה לגנוב אותי. כן? אתה נראה טרוד.
כן, תדר, בעיה.
מה הבעיה?
אני רוצה ללמוד, יאללה,
בוא נמשיך. ואז הרב נחמן נטעמי, וכשהרב נחמן אומר את הדין הזה, זה בעצם הולך לפי הסברה שרב נחמן לימד אותנו במקום אחר. תאמר רב נחמן, רב נחמן לימד אותנו את הסברה הזו, שכשיש שלושה יהודים יחד, אם לאחד הלך משהו לאיבוד, והוא לא מקבל את זה מהשניים האחרים, הוא מתייאש כי הוא חושב, גנבו אותי, זה דין שהוא אמר. לא, כי הוא לא, הוא אומר, אנחנו ישבנו על הספינה יחד, אני לא מבין. אנחנו שלושה חברי חדר, רק אנחנו בחדר הזה. אני לא מוצא את זה על המיטה שלי. אז לאן זה הלך? או אני או אתם, אתם אומרים שזה לא אתם, אז מישהו גונב אותי, זהו, אני מתייאש. מה אני אעשה עכשיו? אני לא יודע מי. אני יכול לומר לכם, מעשה שהיה אצלנו במכון מאיר, בחור, הלך לו המחשב, והוא היה בטוח שמישהו בעט במחשב. כל חבר חדר טען שזה לא הוא. אז הוא אמר, מה אני אעשה? את מי אני אתווה? את מי אני איתנו גזלן? אני לא יכול. היה אחד שהיה גוי, אז הוא היה בטוח שזה היה הוא, היה בתהליך גיור. אבל אז הוא טען שזה הוא, והוא הביא שוטרים. כן, הוא טען שהיה לו חשבון איתו. אז הוא אמר, הוא ודאי בעד במחשב שלי בכוונה. אבל לא היה לו הוכחה, הוא התייאש, באמת, כמו שאני אומרת. מה הוא יכול לעשות? אין לו הוכחה. יש שניים, כל אחד טוען, אבל זה לא אני. אני לא בעדתי במחשב שלך. הלך לו 3,000 שקל. אבל הוא לא יכול לעשות כלום, מה יכול לעשות? אז הוא מתייאש. זה בדיוק זה. דם הרב נחמן, ראה סלע, זה הדין שרב נחמן לימד אותנו, אנחנו בעמוד ב', בן אדם ראה סלע שנפל משניים, חייב להחזיר, מייטאי מהו דנפל מיני לא מייאש, מימר אמר מחדי, הנה, הבן אדם שזה נפל ממנו לא מתייאש, מה הוא סובר? הוא אומר מחדי, הנה שכינה לא אבא בעדיי, לא היה אחד אחר איתי פה, זה רק אני והוא, אלא היי, רק הוא, נקית נלי, אני אתפוס אותו לדין, ואמין עלי, אנטו.
את השותף שלו בסלע.
מה שותף? לא דימה מה שותף. יש שני אנשים יושבים בקרון. אנחנו נוסעים... אנחנו נוסעים מירושלים לתל אביב. אני והוא יושבים בקרון ויש את הנהג. אני קם, אני רוצה ללכת לאכול את הארוחה. איך שאני קם נופל ממני סלע. הנהג עומד שם ורואה את הסלע נופל ממני. השאלה היא, האם הנהג צריך להחזיר לי את הסלע? אז הבן אדם, רב נחמן אומר כן.
למי
אומר?
אבל הוא שייך לשנייה. אנחנו לא יודעים מי שייך.
אני, שוב, ראובן ושמעון יושבים בקרון. יש את שמרל הנהג. שמרל יושב לאכול את הפיתה שלו, ראובן קם ללכת לאכול פיתה גם כן. איך שראובן קם, נופל ממנו סלע. סלע של ראובן נופל ממנו. עכשיו,
הוא לא ראה שזה
נפל ממנו. לא, שמרל ראה שזה נפל מראובן. רגע, תקשיב. שמרל הולך, כשהם יושבים לאכול, שולף את הסלע שם בכיס. עכשיו, הוא בא לרב ושואל מה אני אמור לעשות. אומר לו רב נחמן, אתה צריך להחזיר. למה? כי מה יקרה כשראובן שם לב שהלך לו לאיבוד הסלע? ראובן נוגע בכיס שלו, חסר לו הסלע. ראובן אומר, רק אני ושמעון ישבנו בקרון. זה רק אני והוא. אני לא מוצא את זה בקרון וזה לא בכיס. זה ודאי אצל שמעון. אני אתבע את שמעון לדין ואני ברי. אני אומר לשמעון, אתה ודאי גנבת ממני. ישבנו יחד בקרון, זה לא בקרון וזה לא בכיס, זה רק אתה יכול להיות לך. מאחר ואני ברי, כשאני תובע אותו לדין, שמעון יצטרך להישבע מדרבנן שבועת עשה. ממילא ראובן בטוח, שמעון לא יישבע לשקר, הוא יחזיר לי את הסלע. אז למרות שראובן אינו שום אמון בשמעון, הוא אומר, הוא לקח לי את הסלע, אבל הוא בטוח שזה אצל שמעון. הוא טועה בזה שהוא בטוח. אבל בגלל שהוא בטוח, הוא לא מתייאש. הוא טועה. הוא לא שם לב ששמרל בא ולקח את זה מהקרון. זה הדין של רב נחמן.
אני שאלתי למי הוא מחזיר. חייב להחזיר למי?
לרובן, זה נפל מרובן. הוא ראה שזה נפל מרובן.
החידוש פה, שאף על פי שאין פה סימן.
שניים ישבו יחד בקרון.
החידוש הוא שאף על פי שאין סימן, הוא צריך להחזיר.
כן, הוא יודע של מי זה.
רגע. הוא יודע של מי זה, והחידוש הוא לא התייאש מזה, זה החידוש. נכון?
כן.
חידוש זה כן מה שאומר פה רשי, שזה הלכה כהבאי, ונמצא שבא ליד זה לפני שהתייאש ראובן. למה הוא לא מתייאש? כי הוא יודע שמי היה שם כבר, אני ואתה, אז אני עכשיו אבוא אליך, תשבע שלא גנבת לי את הסלע שלי, ואז הוא סימן שהוא לא מתייאש.
כן. אז שוב, ראה סלע שנפל משניים, יש פה תוספות מאוד מעניין. תוספות אומר, טוב, אתם יכולים לראות את התוספות אחר כך, תוספות מעניין וקל. דאמר רב נחמן, אז מה הדין הבסיסי של רב נחמן? ראה סלע שנפל משניים. חייב להחזיר. מה איתה אמרה? הוא דנפל מיני לא מייאש. מי שזה נפל מיני לא מתייאש. מימר אמר, הסברה שלו היא כזו. מחדי אומר. מה הלך פה? הנה שכינה, לא הווה בעדיי. לא היה אף אחד אחר איתי, אלא היי, רק שימן. נקית נלי, אני אתפוס אותו, ואמין נלי, אתו דשקלתי. אני איתה, אתה לקחת את זה. אז ממילא אני בטוח שאני אוכל להוציא את זה ממנו. מה הדין בשלושה, אומר רב נחמן, אם שלושה אנשים יושבים בקרון, אז אינו חייב להחזיר. אינו חייב, יש מידת חסידות, אינו חייב, לא צריך להחזיר. ככה רבי עקיבא איגר כותב ברמב"ם ככלל, שכל מקום שכתוב אינו צריך, זאת אומרת מידת חסידות יש. אז אני אומר, אם הוא אומר את זה שם, אולי זה גם נכון פה. אולי זה נכון פה שיש מידת חסידות. הוא לא חייב, אבל יש מידת חסידות. מה הייתה, מה? ההוד אינה...
זה מדובר שהוא ראה מן איזה אפל.
ככה אני מבין. אולי אני טועה, אבל ככה אני מבין.
טוב. כי אחרת אם לא, אם לא אומרים ככה, לא יודע... מה זה חייב להחזיר? חייב להחזיר למי? נכון? חייבים להגיד כמו שאתה אומר.
ככה אני מבין. אני לא יודע אם חייבים. אני לא התעמקתי מספיק סוגיה. ככה אני מבין. אולי נתעמק יותר, נראה שלא. ככה אני מבין בשלב הזה. בשלושה, אם היו שלושה אנשים יחד ונאבד לאחד מהם את הסלע, אינו חייב להחזיר. מה איתה, מה? ההוא דנפל מיני ודאי מייאש. אחד שנפל ממנו הסלע הוא כן מתייאש. מימר אמר, הוא אומר לעצמו, מחתי, תרי אבו בדאי, היו שני אנשים איתי. אינה קיטנה להי, אמר לא שקלתי. אני אתפוס אחד, הוא אומר, אני לא לקחתי. והנה קיטנה להי, אמר לא שקלתי. אני אתפוס את השני, הוא איתן, גם אני לא גנבתי. לך תדע מי גנב, ממילא אני לא יכול לתבוע לדין כי אני לא בריא, אין לי שום כוח נגדם. אמר רבא, היידה אמרת בשלושה, אינו חייב להחזיר, לא אמרן אלא דלית בי שווה פרוטה לכל חד וחד, אבל היית בי שווה פרוטה לכל חד וחד, חייב להחזיר. רבא בא ללמד אותנו שיש מציאות, שכשאנחנו שלושה יחד ישנו אמון אחד בשני, ואני צריך לחשוש למציאות הזו. מה המציאות? שאנחנו שותפים. אז אם יש...
למה לא חושבים ששניים שותפים?
רגע, שאלה טובה. בוא נראה. אני לא יודע. צריך לחשוב על זה. לא יודע.
אתה יכול להגיד דבר אחר. זה לא מוכן. כאילו...
שאלה טובה,
יש חידוש בשתיים על פני שלוש, ושלוש על פני שתיים.
תוסות שואל את זה. תוסות שואל את שאלה שלך. יפה. ונכו שם השניים הם שותפים, דן חושטין זה את זה, ולא מתיאשי ששניים יתנו, בטענה בר אלה שלישי. כן, זה בדיוק מה שאתה שואל. יפה. בוא נמשיך בגמרא. אני פשוט רוצה להספיק את הדף. תוסות, נראה אולי אחר כך. אמר רבא. כן, היי דאמת בשלושה אינו חייב להחזיר, לא אמרן ללת בשווה פרוטה לכל חד וחד. אבל לית בשווה פרוטה לכל חד וחד חייב להחזיר. מה איתה אמה? הם מושות מינינו ולא מייאשי. יכול להיות שהם שותפים, ברגע שיש מספיק כסף שאולי זה כסף ששייך לכולם, אז אולי הם שותפים, אולי הוא לא מתייאש, הוא חושב החברים רוצים ללמד אותי לקח, להיזהר יותר בכסף, הם משחקים איתי, אבל בעצם הם יחזירו לי את הכסף, אף אחד פה לא הולך לגנוב את אף אחד, אז גם שהם אומרים, אני לא יודע, לא יודע כבר הכסף שלך, הוא לא מתייאש, הוא אומר, אולי הם עובדים עליי.
אם הוא מצא שווה פרוטה שייך תשכה אנשים.
אז אנחנו יוצאים תוך נקודה הנחה שעל שווה פרוטה אין שותפות. כללית, שותפות צריך להיות משהו ששווה משהו שיהיה שותפות. איקא דאמרי, אמר רבא, אגב דלית באלה שווה שתי פרוטות חייב להחזיר, מה הייתה אימה? אימו שות בינינו, ואחד מינה יכולו לאחלה למנטה גבי חברי. יש אומרים שרבא אמר, גם יש שווה שתי פרוטות, כי יכול להיות שבעצם שלושה משותפים, ואחד ויתר על החלק שלו, אז בגלל זה יש רק שווה שתי פרוטות פה.
אחד מוכל על החלק שלו? מה זאת אומרת?
כן, יש לי פה... בן אדם נפל לו, בוא נאמר, או שתי פרוטות, או משהו שווה שתי פרוטות, ויכול להיות שבעצם אנחנו שלושה שותפים בעסק, והכסף הזה הוא מהעסק, ואחד מהם אומר, אני מוכל על החלק שלי בשתי פרוטות. אבל בעצם יש אימון ביניהם, זו הכוונה. על פרוטה, אני אומר כללית, זה לא מחלקים אנשים. שתי פרוטות, אז אולי לכל אחד יש חלק, והשלישי הוא מוותר לחלק שלו, ממילא, אבל...
מוותר עליו כשזה עבד או מוותר עליו סתם?
סתם מוותר עליו. בעצם הם שותפים. הארנק הזה הוא הכסף שלנו מהעסק. מה יש בארנק הזה? כולנו יש לנו עסקה יחד. הרווח שלנו היום היה שתי פרוטות. אז אולי בעצם יש שווה פרוטה לכל אחד. יש פה צד ללמוד מהלך אחר בסוגיה, למה צריך שווה פרוטה לכל אחד. אבל אנחנו הולכים עם רשי בשלב הזה, שזה, לפי רשי, הכוונה היא שהגיונית, שווה פרוטה זה מה שאנשים יש להם שותפות בו. על פחות מזה לא. אבל אתה צודק שזה קצת קשה פה, כי למה לא? למה שלא יש שלושה שותפים שיש להם שני פרוטות? למה צריך לומר שהוא מחל להם? מסכים איתך. ואמר רבא, ראה סלע שנפלה, יש פה גם צד, לפי רשי, בוא נחזור שנייה, יש גם צד שבעצם הכל פה השרות. אז צריך להיות איזשהו היגיון בהשרה. נפל להם כסף, למה אני צריך לחשוב שהם שותפים? אלא מה? לפני שאתה לוקח את הכסף הזה ואומר, הוא יומר שהם ודאי גנבו אותי, תיקח בחשבון שצריך, האם יש איזושהי סבירות שיש פה אימון ביניהם. אז אם זה מעט כסף, אני אומר, לא הגיוני שהכסף הזה יש לו אימון ביניהם. אם זה מספיק שיש שווה פרוטה לכל אחד, אז אני אומר, אז יש מספיק חשש, מי אמר? אולי הוא סומך עליהם. אולי הוא חושב, זה כסף של כולנו, והם עובדים עליי עכשיו, אבל אני לא חושב שהם גונבים אותי. כי הוא מאחר והכל בסברות, אז זה קצת אחרת. זה לא מצב שאני אומר, ודאי יש פה שותפות. אומרת הגמרא, ואמר רבא, דין חדש, ראה סלע שנפלה. רבא בא להגדיר לנו, יש לנו שלוש מצוות בנוגע לדין השבת אבידה. יש לנו לא תגזול, יש לנו דין לא תוכל להתעלם, ואז יש לנו מצוות עשה השב תשיבה. אז אם בן אדם ראה סלע שנפלה, נצלה לפני יאוש על מנת לגוזלה, עובר בכולן. משום לא תגזול, הוא לקח חפץ של מישהו אחר, ומשום השב תשיבה, כי יש לו מצווה להחזיר, והוא לקח את זה לשמור. ומשום לא תוכל להתעלם, שהתורה אומרת, אל תתעלם מהעבידה של פלוני, והוא יתעלם, הוא לקח את זה לעצמו. ואף אגב דחזרה לאחר יאוש, מתנה הודיעה לבייסור הדעבד אבד. אפילו שהוא מחזיר את זה, אחר כך הוא אומר, יודע מה, על שקל לא שווה לי להיות גנב. הוא חוזר לשמן, אומר לו, הנה, הוא שומע את שמן, אומר, וי לחסכון כי זוי והלך לי השקל. הוא אומר, לא, שמן, הנה השקל שלך. אבל כשורים את זה, הוא התכוון לגנוב את שמן. אז אנחנו רואים, עם כל הכבוד, הוא בכל זאת, השבת שבעים הוא עושה, סליחה, את הלא תגזול הוא עושה, אבל הוא כבר עבר על הלא תוכל להתעלם. הוא לא מתקן את זה. יפה, הוא תקן את הגזל, הוא עושה את הגזלה, אבל את הלא תוכל להתעלם הוא כבר עבר. אומרת הגמרא, אני מסביר פה לפי התוספות, יש רמב"ן פה במלחמות עם המון התעמקות, הרמב"ן בעצם אומר שהוא עובר על הכל. גם כשהוא מחזיר את החפץ הוא עובר על הכל, ואז הרמב"ן בעצם מלמד אותנו שיטה עמוקה וחדשה. כן, אבל הגמרא אומרת, גם אם הוא יחזיר את זה, הוא עבר. אז תוספות אומר, מה זאת אומרת הוא עבר? מתנה בעלמא הודעה בלית. ואם תאמר, אבל לא, לאו דלא תגזול, מקרי ניתק לעשה, אם כן, כיוון זה לעניין גזלה, לא מקרי מתנה, גם השב שיבם. למה תיקן? למה לא תיקן? ויש לומר, זה לא קי, עליו זה לא תוכל להתעלם. אבל אומרת, הוא עדיין עבר. אז תוספות אומר, מה הוא עבר? הוא רק עבר, לא תוכל להתעלם. השנייה, סליחה. הרמב"ן אומר שבעצם כשאני מרים אבידה, אז אני נהפך להיות שומר שבעל האבידה. ואז גם אם הוא מתייאש, אז אני חושב שאני שומר את החפץ שלו כבר, הייאוש לא מועיל. אז אני אחראי להחזיר את זה. אם אני לקחתי חפץ לגנוב אותו, אני לא השומר שלו. אז עכשיו מה קורה? לקחתי את החפץ משום גניבה. הוא מתייאש, החפץ נהפך להיות שלי. כי זה עדיין, זה לא אצל שומר. הרמב"ן בעצם אומר, כשאתה לוקח אבידה להחזיר, אתה שומר, אז הייאוש שלו לא מועיל. אבל אם אתה לקחת את זה כגזלן, אז הייאוש שלו מועיל, זה שלך, גמרנו. האדם עבר על גזל, הוא עבר על כל האיסורים, ואין לו פתרון עכשיו, גמרנו, הוא לא יכול לתקן. אתה יכול לתת לו מתנה. תן לו מתנה, אין בעיה, אבל הוא התייאש, אז החפץ נהפך להיות שלך.
אבל הדבר הראשון שאמרת, קשור לקחת זה בתור, על מנת להחזיר את זה כפיקדון אצלו.
כן, זה חידוש גדול, זה החידוש של הרמב"ן. שבעצם שומר נהפך להיות פיקדון, ובגלל זה היו שלו מועיל, זה מהלך עמוק.
לא ירצו להלוות, לא ירצו להשיב אבידה אם ילמדו את הרמב"ן, בוא נגיד ככה.
למה?
לא רוצים להתחייב על הפיקדון
הזה. אין לי ברירה, התורה חייבה אותי. זה למה שהתורה אומרת, השב תשיבם, לא תוכל להתעלם, עשה ולא תעשה, אין לי ברירה. טוב, אז אומרת הגמרא. נטלה לפני ייאוש על מנת להחזירה, הוא מרים את זה, הוא מתחיל לרוץ אחרי הבן אדם להחזיר לו את הכסף, ולאחר יוש נתכוון לגוזלה. הבן אדם, הוא שומע את הבן אדם אומר, אוי ביי, הלך לי הכסף, בן אדם התייאש.
זה לא התייאש, מה?
לא, כי אני כבר רמתי, אני שומר, היוש שלו לא מועיל כלום עכשיו. ברגע שנרמתי, אני אחראי להחזיר, לא מועיל לי היוש שלו עכשיו, אני שומר בשבילו. כולם מסכימים לזה, שברגע שזה בא ליד שלי, היוש שלו לא מועיל. היוש שלו רק יועיל אם אני, אם זה, הוא התייש לפני שהרמתי את העבידה. אחרי שאני לקחתי את זה, יש לי את המצווה, והיוש שלו לא משנה מאומה. זה כולם מסכימים.
איך אנחנו מסבירים את זה? למה? בגלל הפיקדון.
נסביר, ככה.
שזה ברש"י פה, זה מה שאתה אומר?
לא, אבל זה בסוגיה, זה לאורך כל המסכת. זה פשוט ככה. ייאוש רק מועיל לפני שזה בא לידיים שלנו. פה אתה רואה את זה, עכשיו פה הגמרא אומרת את זה. זה הגמרא הזו, זה בדיוק מה שכתוב פה. אז אם הוא נטלה לפני ייאוש, הוא מצא את האבדה, לקח אותה על מנת להחזירה. ולאחר ייאוש נתכוון לגוזלה. אם הוא אומר, אני אקח את זה, או יתייאש. אז אומרת הגמרא, עובר משום השב תשיבם. אז לא תוכל להתעלם, הוא לא עבר.
הוא לא התעלם.
כי הוא לא התעלם, הוא הרים את זה להחזיר את זה. גזלה הוא לא עבר, כי זה, הבן אדם עכשיו יתייאש. אלא מה? הוא עובר על השב תשיבם. המתין לעד שנתייאשו הבעלים. הוא בא לחפץ, הוא רואה שהבן אדם נחפה לו.
המקרה הקודם, לפני איוש המנהלך
הבעל
כאילו
נתלה לפני איוש המנהלך,
למה הוא לא עובר
בעבר כזו? כי הבן אדם התייאש עכשיו. רש"י מסביר שגזל זה דווקא כשהאדם לוקח חפץ ממישהו. ברגע שזה בא לרשותי בהתר, אני לקחתי את זה, קיימתי מצווה כשלקחתי את זה, לקחתי את זה כדי להחזיר אבדה. זה שעכשיו דעתי משתנה זה לא לא תגזול. ככה רש"י אומר. עכשיו, מה עם מקרה כזה? המתין לה עד שנתייאשו הבעלים. ראובן יושב ליד שמעון בפארק, רואה שלשמעון נופל 100 שקל מהכיס. הוא אומר, בוא נראה מה קורה אם שמעון ישים לב. שמעון פודק בכיס, לא מוצא את 100 שקל, אוי ויי, הלך לי 100 שקל. אז שמעון הולך ולוקח את 100 שקל לעצמו, הוא חיכה שהוא יתייאש. אומרת הגמרא, ונטלה אינו עובר אלא משום לא תוכל להתעלם מלבד.
פשוט, לא?
כן. הוא עבר, לא תוכל להתעלם. ומפה, מהגמרא הזו, אנחנו מבינים למה התורה נתנה לנו את שלושת המצוות. אתה לא יכול לחכות עד שהוא מתייאש, תרים ותיתן לו. אתה לא יכול לקחת את זה ולחכות שהוא יתייאש, כי אז זה גזל. כל הדברים בעצם גורמים למציאות. הלך לאיבוד לאדם משהו, יש לי מצווה להרים את זה, לדאוג לכך שזה מגיע חזרה לאדם. אומרת הגמרא, אמר רבא, הימן דחזית נפל זוזים מחברי בהיכלת. הבן אדם רואה שנפל לחבר שלו זוזים בחול. אז הבן אדם הלך לו לאיבוד כמה פרוטות בחול, ואשכחי ושקלי, והוא מוצא את הפרוטות, לוקח אותן, לא מחייב להדור אליה, הוא לא צריך להחזיר לו. מה איתה אימה? הוא דנפל מני מיישו, הבן אדם שזה הלך לאיבוד, הוא מתייאש בחול. אף אגב דחזי דעת אי ארבלה וקמרבל. אפילו שהוא בא והוא מנסה לברור את החול, למצוא את הכסף, אנחנו אומרים הוא מתייאש. אז למה הוא בורר בחול? מאמר אמר, הוא סובור, איך ידנפל מן הידידי, איך ידנפל מן שכיני, הוא משכח נמידי. הוא אומר, אני אמצא משהו. אם לא את הכסף שלי, את התכשיט של ההוא. אנשים הולך להם לאיבוד דברים בחול. כשהוא מחפש, הוא בעצם מתייאש כבר.
רק ייקח את הסכום המדויק שמה
שאני אפשר. אבל הוא מקווה, למצוא משהו. אומרת המשנה, מצא בחנות הרי אלו שלו, בין הטבע ולכן מני, שלחן מני, לפני שולחני הרי אלו שלו, בין הכיסא לשולחני הרי אלו של שולחני, הלוקח פירות מחברו או ששילח לו חברו פירות ומצא בין מאות הרי אלו שלו, אם היו צרורים נוטל ומכריז. אז המשנה בעצם מדברת על משהו שאין בו סימן כמובן, כן? ואז הבן אדם שנפל ממנו מתייאש, כן? זה חנות, אנשים נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים. אז המשנה אומרת, כללי זה שלו. אלא מה? שאם זה במקום איפה שהבן אדם בדלפק של המוכר, בין הכתיבה לכן מני, אז נאמר זה שלו, כן? אוקיי. אותו דבר לגבי, אותו דין בעצם לגבי השולחני. הלאה? אומרת הגמרא. אמר רבי אלעזר, אפילו מונחין על גבי שולחן. אפילו אם הכסף מונח על השולחן, גם אז מצא בחנות, הרי אלו שלו. זאת אומרת, הגמרא, התנן, לפני שולחן הרי אלו שלו. המשנה הרי אמרה, לפני. מה? לפני שולחני, סליחה. העל גבי שולחן דשולחני, אז זה לא שלו. דווקא אם זה לפני השולחן דשולחני.
מה זה לפני? בינו לבין השולחן.
אז אנחנו מבינים שלא בינו ובין השולחן. זה המקרה שהמשנה אמרה, זה של החן מניע, של השולחני. זה לפני השולחן.
מה זה לפני השולחן?
על הרצפה, קדימה, לפני השולחן.
אוקיי, אני אומר, בין השולחן, בין
החן ואני השולחן. יש את החן מניע, יש את השולחן, יש את הרצפה לפני השולחן.
נו, בסדר, אז זה בין החן ואני, זה כל השולחן.
זה נראה שזה הפשט.
אבל מה ההבדל בין מה שאני אומר למה שאתה אומר?
אני אומר שזה אחרי השולחן, זה לא בין החן מניע לשולחן. החן מניע יושב, יש את השטח בינו לשולחן, ואז יש את השטח אחרי השולחן.
נכון. אני השולחני, ואתה בא להחליף את המאור שלך, וזה השולחן.
אז זה פה, בצד שלי.
נכון. אין בעיה, זה לפני שולחני, הרי בשלו, מה שנמצא פה זה שלי, מה שנמצא שם זה שלך. נכון או לא?
בסדר.
אומר פה ברשי, אם מן השולחן יפלו, היה להם להימצא בינו